ווליום גדול מדי.
אוקיי. זהו, הנה, אנחנו מתחילים בפודקאסט שלנו, מספר זוגי, מספר זה הצד שלך, זוגי זה שלי. זה הולך?
אם אתה בזוגיות איתי, אז נעשה אחלה
מספר. כן, אני זוגיות איתך. דוקטור עידן מיליץ'ה, אתה רואה? לא שכחתי. איך אתה אומר, אני דוקטור וגם אדם.
לא.
איך אמרת?
אני בן אדם.
בן אדם.
דוקטור זה...
זה, בוא נגיד, בוא...
זה התעודה על הקיר.
בסדר.
ויותר ממומחה למין. חשוב להיות רגיש למין האנושי, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה.
אז זהו, אנחנו בפודקאסט, ואני שוקי גבאי נומרולוג, אז השילוב הוא נומרולוגיה וסקסולוגיה. אנחנו בתוכנית הזו גם נדבר על הספר שכתבת, סקסולוגיה, זוגיות ומיניות, מאלף עד תו. תו? תו? ויש שם פה את התמונה שלך ושל זוגתך.
נכון.
נכון.
חלק מהספר זה ציורים שצוירו של בת זוגי, של אוריי זכרם לברכה, של אוריה זכרם לברכה, של ילדינו.
זה סיפור חייכם או שזה...
לא, זה זוגיות ומיניות מאלף עטף, שמתחילים באהבה.
זה ספר מקצועי? כאילו אם אני קורא, אז אני מבין משהו מקצועי על הספר?
נכון, זה ספר שייתן לך הרבה ידע ותובנות מקצועיות ואנושיות.
יופי, זאת אומרת, אני אחרי שאני קורא את הספר, אני יכול להיות סקסולוג?
אתה יכול להיות סקסולוג תמיד, כי לצערנו אין חוק סקסולוגים.
אוי, זה גדול.
כמו שאני יכול להיות נומרולוג.
נכון, נכון. נכון.
אבל אני מקווה שמעבר לספר אתה תלמד יותר בשביל לעסוק.
לא, איתך אנחנו הולכים, הפודקאסט הזה אני הולך ללמוד הרבה דרכך. אני גם ארצה ללמד אותך קצת נומרולוגיה.
אני אשמח.
כן. אתה תקריא לנו משהו מהספר באיזשהו שלב, נכון? אני עושה הבטחה פשוט.
אם תרצה, אני אקריא.
אז אני אעלה על שאלות, בטח שאני ארצה. מה זה? אנחנו נענה על שאלות ואני אענה נושאים. אנחנו נדבר היום על דו-מיניות. דו-מיניות זה אומר שהרבה פעמים, ואני נתקל כי באים אליי, המון גברים שפתאום מגלים שהם גם יכולים להיות עם גברים. הם לא אומרים אני גייז, הם לא אומרים אני הומו, הם אומרים אני דו-מיני. וגם פגשתי, ועל זה אני רוצה שאנחנו נדבר איתך, גם פגשתי גייז שאמרו, מה? אני לא ניגל מנשים. ויש, לא, כאילו, אתה יודע, אני שומע, מה לעשות? שבמקום להביא צעצועים, נאמר שני גייס, במקום להביא צעצוע, אז זה בובת מין, נאמר, אז הם מביאים עכשיו בחורה, כי אחד מהם הוא דומיני. ושתי לסביות מביאות פתאום גבר ביחד, כי אחת מהם היא דומינית. זאת אומרת, דברים קורים.
חשוב לציין, כל עוד הדבר נעשה בהסכמת שני הצדדים,
מסכים, מסכים, כן.
או שלושת הצדדים,
לא, לא בכוח.
הרי זה משובח.
כן, זה לא בכוח, אבל זה בא מתוך השאלה שלי על הנושא שנקרא דומיניות. ואני מאמין שאתה תיתן לנו גם בראייה מאוד גנטית, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שבהתחלה אנחנו נקבה, ואחר כך אנחנו זה, ובכולנו יש דו-מיניות, משהו, סתם אני מנחש, אתה איש מקצוע. אני גם יענה לשאלות. הייתה צריכה להיות כאן מישהי, אז בפעם הבאה היא תגיע, אז אנחנו נצטרך למלא את הנושאים ביחד, אז אני יגלוש איתך לכל מיני דברים שהם לא רק בתחומים של הסקסולוגיה, אנחנו נדבר על דברים שקורים כך, ואם יש לך איזשהו רעיון, או מישהו שומע, או ישמע את הפודקאסט הזה, או שאיתמר יזרוק לנו, ננסה למצוא איזשהו אולי סלב או סלבית שנמצאים בסיטואציה שגם אני אנסה להתקיל אותך, אם יש שם עניינים של סקסולוגיה, כי יש לי משהו על נשים שמתחתנות עם בחורים מאוד צעירים. ודיברנו על זה.
כל שאלה תתקבל בברכה.
טוב, אז בוא נתחיל בזה שהם מחכים שאני אענה להם על שאלות. אגב, אני כתבתי כבר איזשהו פודקאסט, בפודקאסט, פוסט בפייסבוק, שאפשר גם לשאול שאלות אותך. אתה יודע שקשה לאנשים לשאול שאלות אותך? כי מאוד קשה להם להיחשף. כאילו מה, בא מישהו אומר, יש לי סקסולוג, עכשיו אני אשב פה, מה אני אשאל אותו? אני מתביישת.
אתה אומר משהו נכון, למרות שבשנים האחרונות זה פחות ופחות מבייש, ויותר ויותר אנשים כן מביאים את הקושי המיני שלהם בפני ובאוזני בעל מקצוע. מה שלפני שנים זה לא היה קורה, ואם היו יושבים באיזושהי הרצאה, ובסוף בעל המקצוע היה שואל אם יש למישהו שאלות, אז כל אחד היה עושה ככה, מצביע על השני, אני בסדר.
אח שלי.
שוב, לשון זכר, לשון נקבה. אם הוא היה אומר אח שלו, אז הייתי אומר לו, בוא תוריד את המכנסיים שנראה את אחיך. אבל כן, עדיין יש קצת בושה וקושי. בוא נלך עם זה עוד יותר. שוב, כל מקרה לגופו, אבל הרבה פעמים, אם אני אשב מול בחורה, או בחורה תשב, או גבר יישב מול בעלת מקצוע, זה עלול להיות קצת יותר קשה.
קשה. זאת אומרת, אישה לאישה, גבר לגבר.
במקום הרגיש, אני תמיד אשאל את הבחורה, במיוחד אם היא עברה חוויה מינית קשה.
כן, נכון.
אם ואיך היא מרגישה מולי כגבר. גם אם אני הכי רגיש והכי מקצועי, היא עלולה באופן לא מודע, נפשי, רגשי, פסיכולוגי, להשליך עליי את הקושי ואת החוויה שהיא עברה.
אתה אומר שהיום יש פתיחות. אני טוען שהפתיחות אצל הנשים יותר מאשר אצל הגברים, ותכף אני אנסה להסביר את עצמי. רציתי יום אחד לעשות אתר לשידוכים, והתעניינתי. אז אמרו לי, הרוב יהיו נשים, מעט מאוד גברים, כי גבר, מה לי לא הולך, מה אני צריך עכשיו אתרים, אני. באותה מידה, לגבר, מאוד קשה להגיד, תשמע, בפרעסיה נאמר, עכשיו הוא יישב פה, יגיד, תראה, יש לי בעיית זקפה. הוא יכול למות באותו רגע, הרי זה הגבריות בשמיים, איך הוא יגיד, כולם ישמעו אותו, ואישה, לפעמים פחות קשה לה להגיד, אני מתכווצת, או אני לא, ואני, כאילו, הן יותר פתוחות מאשר הגברים.
שוב, אגו. בוא לא נעשה פה...
לא הכללה, אבל יש.
הכללה מגדרית, יש לכאן ולכאן, כל מקרה לגופו.
זה נכון.
יש גברים שמגידו ישר שיש להם קושי כזה או אחר.
ככה? אתה רוצה להגיד לי שאם אני לוקח עכשיו 100 גברים, שואל אותך שאלה, 100 גברים, מה האחוז שאתה מעריך שיבוא ויגיד, לכולם יש בעיית זקפה, מה האחוז שיבוא ויגיד, ככה, כמוני, יושבים וזה, תשמע, יש לי בעיית זקפה, אז אני באתי להתראיין, אתה מכיר כזה דבר?
חיובי, מכיר.
מה?
זה תלוי בטיב ועומק הקשר, עם מי שהם יושבים לצידו או לצידה.
לא בחדר סגור.
לא בחדר סגור.
ככה, בפוסט.
תהיה יותר בעיה, ובפוסט גם לנשים תהיה בעיה.
מי יותר? אני לוחץ עליך בכוונה, מי יותר?
אני רגיל מהבית שלוחצים עליי, ולכן אני ממשיך לענות לך בצורה נעימה.
תראה, בסדר.
אין יותר לכאן ולכאן, אבל אם יש קושי לפנות אליי, תמיד אפשר לפנות באופן פרטי ואישי.
אין קושי לפנות אליך. יש קושי לגבר פה מול המצלמה, להגיד את המשפט הכי קשה שיש לגבר, יש לי בעיית זקפה. זה קשה לגבר להגיד את זה. תודה. קשה, תודה, זה הגבריות שלי, וואו.
הנה, אני מודה.
די, נו,
קשה לי להגיד לך.
זה לא בגלל עידן או מישהו מסוים בתוך החדר, לא לזה התכוונתי.
נכון, ובואו נקווה שכחלק מה... התפתחות של המין האנושי, שלא מה ש...
שזה לא יבושה.
ייצג את הגבריות שלנו, זה איבר המין שלנו.
זה לא מייצג?
נכון להיום זה מייצג הרבה, שוב, בגלל הרבה ממה שמייחצנים וכו', ופורנו, ורואים אנשים עם גודל ועם זקפות כן, וכו', וכו'. שזה חרטה פורנו, מה שנקרא.
כן, קיצור, הפורנו מוריד עוד יותר.
נכון, כי הוא שם כל מיני דברים.
כאילו, ציפיות.
אנחנו לצערנו חיים בעידן השופוני. גם אם הייתי יושב בקליניקה עם חולצה עם כפתורים, עם עניבה ועם ז'קט, הייתי גובה יותר כסף מאשר שאם הייתי יושב עם טישרט.
ואתה יושב עם טישרט.
אני יושב עם טישרט.
אני יודע.
ומכבד את האנשים.
טוב, אז בואו אני אתן, אז מכבד, כן, אני חייב להגיד, אני מכיר אותך 20 שנה. כן, הצניות זה חלק ממך. תרשה לי.
תודה.
אין על מה. טוב, שואלים אותי משפט כמו, יש עכשיו שאלה, האם אתה רואה, שימי לב, את המשפט, האם אתה רואה קנייה של בית פרטי? מה זה אתה רואה קנייה של בית פרטי? האם את, או מי ששואל, תלך למתווך, תלך לקחת משכנתה, תשים למכירה את הבית? התשובה היא, את חייבת קודם כל לעשות את זה. מה זה אתה רואה? אז כל הנושא הזה של העתידנות הזו, שהייתה אז בזמנו אצל קורות בקפה, אני רואה ואני זה, היא לא קיימת. אנשים לא מבינים שכשאתה אומר איזשהו מהלך עתידני למישהו, אתה צריך להגיד כן או לא. האם ככה או ככה. אז לשואל את השאלה, האם אתה רואה קנייה של בית פרטי? אני לא רשמתי את השם, יאללה, היית אמר, לא משנה. אז התשובה היא ככה. יש אנשים שהיו צריכים לגור במערות, ויש אנשים שהיו צריכים לגור על עצים. כאילו, מבחינת האפיונים שלהם. מערה זה בית קרקע, עצים זה קומות. אז אצלך לא רואים מערות, רואים עצים. אז קודם כל, אני לא ממליץ לגור על בית קרקע. למה? כי הלוויה, למשל, צריכה לגור על האדמה, והציפורית צריכה לגור על העץ. וגם אנחנו מחולקים לקבוצות וטיפוסים. אז מה שיש פה זה לומר, לא שהציפורית או הלוויה, אבל אצלך בתוך הגורל אין בית קרקע. אני אומר את התאריך לידה שלך, כי השם לא חשוב לי פה, 8 בספטמבר 1982. אז לגבי קנייה של בית פרטי, התשובה היא, לא הייתי ממליץ. לגבי העיתוי, בספטמבר 2023, העיתוי לרכישת בית או מעבר פיזי וכולי מסתיים, ותצטרכי להערכתי לחכות שנתיים, אולי תרוויחי מזה, כי אומרים שהנדלן ירד, נכון עידן?
אני יכול לתת לך את השם שלה.
באמת?
שם פרטי משכנתה, שם משפחה נדלן.
נכון מאוד. ושיקול כלכלי. זאת אומרת, שיקול כלכלי, אתה יודע, למשל, תאר לעצמך, עכשיו אני אומר למישהו, כן, אתה נמצא בעיתוי שאתה יכול לקנות בית קרקע. ואז הוא הולך קונה בסביון, אמרת לי, כמה אתה מרוויח לחודש? 10,000 שקל. אבל אמרת לי. זאת אומרת, שיקולים כלכליים על האדם, יש דברים שהם לא גורל. השיקול הכלכלי, זה שאתה צריך לקום וללכת למכור.
זה נכון לגבי כל דבר באשר הוא.
נכון.
ובואו נהיה מספיק רציניים ומספיק שקולים ומספיק בוגרים, כדי שהשקל יהיה בכיסנו ולא יביא לדיכאוננו.
לדיכאוננו. עידן, אני רוצה לשאול אותך שאלה בנושא הסקסולוגיה ובנושא הבאים אליך אנשים, ואתה יודע, הם בסטרס ויש להם בעיות וכו', מעבר לבעיות פיזיולוגיות. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא קלה. תקופה מאוד לא קלה במדינת ישראל. ותכף תראה למה אני אומר את זה. יש סטרס נוראי. התקשורת מעצימה כדי להצמיד אותך לתוך המרקע. אנשים לא מבינים את זה בשביל הפרסומת. עושים רעש. הנה, ברברה. יצא ברבור. זה לא ברברה. הרעש בטורקיה.
יצא בירבור. זה בירבור.
האם אתה נתקלת בשנה האחרונה, שבוא נאמר שהיא באמת שנה עם המון סטרס במדינה, לגידול של בעיות מיניות, לא בעקבות בעיות, אתה יודע, פיזיולוגיות, אלא פשוט הסטרס הזה.
התשובה היא חד משמעית, כן.
יש עלייה.
יש לא מעט מחקרים. בואו נתחיל מנושא הקורונה, שהביא גם הרבה קורונה, בדידודונה, דיכאונה, אלימותונה, וגם מה שקורה היום במדינתנו, מרביא הרבה סטרס, שבין היתר משפיע רגשית, ומשפיע זוגית, ומשפיע מינית. הוא משפיע בכל תחום באשר הוא, מהמטבח ועד המיטה. ולכן חשוב לתת את הדעת על זה, ויש מענה, כדי לעזור לכל אישה וגבר באשר הם.
זאת אומרת, אתה אומר, לבוא אליך ולעשות שיחות, זה פעולה רגשית נפשית שיכולה לעזור פתאום לתפקוד מחדש או לקשר.
בוא נגיד שאם חלק מהתהיות המקצועיות והאנושיות שלי, שאם החדר שלי במרכאות, כל חדר באשר הוא טיפולי, לא בהכרח מיני, נפשי, רגשי, זוגי, לא היה עולה כסף. וכולנו, כל אחד מאיתנו היה בא פעם בשבוע לחדר כזה, העולם היה נראה אחרת,
כן,
לבטח מדינתנו.
זה לשבת. עד כמה יש פתיחות בתוך החדר הזה? עד כמה יש פתיחות?
שאלה מאוד טובה. הפתיחות, ואני אומר, גם אם אני בא למקצוע הכי טוב בעולם, לא בארץ, אם אני הכי טוב בעולם, ולא תהיה לי כימיה עם מי שיושב מולי, לא תהיה פתיחות ולא תהיה עבודה. ולכן מאוד מאוד חשובה הכימיה והרגישות כדי להביא לפתיחות.
עידן, אני הולך להתקיל אותך במשהו. אם אתה תגיד שאנחנו לא, שאיתמר יחתוך, אז הוא יחתוך. אני חושב על זה לא פעם ולא פעמיים. יושבת איתך אישה. אתה מטפל, אתה שומר על מרחק, אתה נחמד, אתה טוב. ומשהו לא מוצא חן בעיניה, והיום יש עורכי דין, שעושים על זה הרבה כסף. מותר לך לשים מצלמה?
שאלה טובה, וחשוב, ומותר לשים מצלמה, בהסכמת או הקלטה או כל דבר אחר.
ואם היא לא מסכימה? אתה לא תקבל אותה?
אני לא אעשה את זה. אני אקבל אותה. גם אתה ואני יכולים עכשיו לצאת מהשידור הזה, ואני יכול לדבוע אותך על פגיעה מינית. כל מקרה לגופו, ואם יש איזשהו חשש, אז אתה כן, אני אפנה אותה לפסיכיאטר, כדי לראות באיזה מקום נפשי, רגשי, היא נמצאת שעלול מעבר לפגוע בי, גם לפגוע בה.
כי אתה יודע, אצלך זה הרבה מדברים על מיניות ועל דברים כאלה, אז אתה יודע, יכול לפרוץ איזשהו משהו מתוך העבר, ופתאום היא רואה אותך מאיים.
נכון.
גם אצלי, אני לא...
לכן, אם ו, כפי שאמרתי מקודם,
אל תפחדו, עדין, כאילו זה.
אם ו, תגיע אליי אישה, שעברה איזושהי פגיעה או משהו, אני בראש ובראשונה אשאל אותה אם יהיה לה נוח לשבת מולי כגבר, כדי שהשד לא יצא לה ויושלח. מצד שני, יש גם מצבים שאני יכול בסוף הפגישה ללחוץ לאישה את היד ולהגיד, היה נעים מאוד, תודה שבאת, והיא אולי תחווה פה איזשהו
רגע,
משהו.
כן. כן.
אני אכבד את זה ואני אגיד שלא ניפגש במקום הכי רגיש ואנושי.
בהרבה פעמים אני ממש חושב, אולי באמת צריך את המצלמה הזאת, אתה יודע, בשביל זה שאלתי אותך את השאלה, כי אצלך זה יותר מאשר אצלי.
ולכן,
השיחות הן הכי אינטימיות שיש.
ולכן זה צריך להיות באישור שני כן, הצדדים.
זה מבחינה מקצועית.
כן.
טוב, אני אענה למדונה, תגיד, אתה לא יכול מדי פעם להתקיל אותי בשאלה נומרולוגית? תנסה לחשוב, אני אענה למדונה.
אני אחשוב על זה.
שמע, אתה צריך להתקיל אותי, תרים להנחתה, אחי. רגע.
שמע, אני יכול לענות לך בציניות, המקובלת בארץ ישראל.
דבר, ציניות.
עם כל מה שקורה לנו במדינה, שוב, הקורונה, הפוליטיקה והאלימות, ואני אגיד לך, שוקי, אתה אפס. תן לי את ההסבר על הנומרולוגיה הזאת.
מה זה אפס? אפס זה כל האפשרויות פתוחות פניך.
יפה מאוד, אז צא מפה, הדלת פתוחה, כל האפשרויות צא מפה, הדלת פתוחה, תעזור אותי.
כן, כל עוד.
בבקשה, הנה, תעבור למדונה.
אני עובר למדונה. האם אני הולכת לגירושין? 18 במרץ 1978, שם בדוי. מה זה אני הולכת לגירושין? גירושין זה לא גורל. חתונה זה לא גורל. יש אנשים שמאמינים שחתונה זה גורל, אתה הרי מטפל זוגי. ויש אנשים שמאמינים שחתונה זה לא גורל, והם כל כך מאמינים שכאשר הם מתגרשים, אלו, מאמינים שחתונה זה גורל. והם כל כך מאמינים בזה שכשהם מתגרשים, הם בחוויה טראומטית נוראית לחלוטין. אז קודם כל, חתונה זה חוזה בין שני אנשים, והסכמה על מחויבות כזו ואחרת. מצד שני, הדי-ג'יי זה לא גורל. הטעימות זה לא גורל. האולם זה לא גורל, הדשא זה לא גורל, זה פרנסה שאנחנו הזוג נותנים לכל אלה שמסביב, זה לא גורל, זה ברגע שאתה מייצר פרנסה אתה תהיה קבוע, כאילו אני אומר כלב הגיע לעולם, יש עכשיו וטרינרים ויש סביב הכלב מלא דברים, כלב לא ייכחד יותר, הוא מקור פרנסה. אז אותו דבר, חתונה זה מקור פרנסה וגם צ'קים וכל מי שמסביב לזה. ולכן, כשאתם שואלים אותי, האם אתה רואה גירושין, או האם אני הולכת לגירושין, התשובה היא ככה. אם אין איזון והעיתוי שאת נמצאת, ואני נמצאת בעיתוי שכולו מלא בהתלבטויות, יש טיימינג בחיים שלנו, של שנתיים שמובילות אותנו להתחלות חדשות בחיים. זאת אומרת, מחזוריות חיים בנויה על 9, כשלנו 7 שנים ושנתיים שמכוונות ל7 הבאות. יהדות, 7 שנים, חלום פרעו, הכנת הסמים בשנתיים, לעבור השבע הבאות. את באמת בשנתיים, שבעקבות שנת המשוב שהייתה, את בהתלבטויות מאוד גדולות, אלה שנתיים שמובילות להתחלות חדשות בגיל בינה. אתה יודע מה זה גיל בינה, זה יונג, אומר, גיל בינה זה הגיל שבו בין 41 ל-49, שכולם אומרים גיל משבר ה-40, 41, 42 וכו', שפתת המודע מתחבר אל המודע, ופתאום מגלה unfinished business כזה, והוא אומר, מה בחרתי, מה לא בחרתי, מה כן בחרתי, והם יושבים אצלך מעלה בגיל הזה, וזה הגיל שאת נמצאת, ובגיל הזה התהיות האלה מאוד ברורות, הנה, בבקשה, אני אשלח לך אותה כלקוחה, עידן הוא גם יועץ זוגי, ונכון? יועץ זוגי, מעבר ליועץ מיני.
מטפל זוגי.
מטפל זוגי. אז אני מציע לך, לפני שאת הולכת לגירושין, לתת דווקא לשנה הזו את הצ'אנס לזוגיות הזו. אלה, אם היא לא היה זוגיות אלימה. לא כתבת. אם זאת לא זוגיות אלימה, ואם זאת זוגיות שאתם לא מסתדרים, ולא אין חיבור ביניכם או משהו כזה, את בגיל בינה, וגיל בינה בא ואומר, את ילידת 78, שבאמת יש את התהיות האלה, יש, אני מאוד ממליץ, מאוד ממליץ לך, ורואים שאת חייבת לדבר, אני מאוד ממליץ לך ללכת לייעוץ זוגי, או למטפל זוגי, ופשוט להוציא את כל הג'יפה הזו, ולתת לשנה להיות השנה ש... נותנת את הצ'אנס, בוא נאמר, האחרון לזוגיות הזו, וכן, פרקי בית יש לכולנו, מי שרוצה, כן? וזהו, אז צ'אנס, אני הייתי מציע פה צ'אנס, ולא ישר לסגור ולשבור. מה אתה אומר?
חשוב, ואני מאוד מחזק את דבריך, שכן, היא לא חייבת לפנות למטפל זוגי, היא יכולה לפנות לכל מטפל, פסיכולוג, פסיכותרפיסט, באשר הוא...
כשאומרים זוגי זה שניהם, אני רוצה, כאילו...
ואם הוא גם מטפל זוגי, יש...
יש זוגי.
אז היא תלך עם בן זוגה, אבל בראש ובראשונה, מהמעט הרבה שאמרת, היא כן אמורה להתבונן פנימה, ולראות מה מנהל אותה, ומה היא מביאה לחייה ולזוגיות ולמשפחה, אם יש ילדים וכו', שמחרסם בנפשה. לא מסיר מאחריות של בן זוגה, כי כנראה היא במה שנקרא משבר גיל ה-40.
משבר, זה ממש ככה המשבר הזה.
כן, אנחנו שמים תמיד, אני אהיה ב-50 עם בלגנים, נשים לי משבר גיל ה-50, עד 120.
משבר גיל ה-40 אומרים שהוא ממשיך, כאילו עד שאתה לא תסדר שם, אתה יכול גם בגיל 100 להיות משבר גיל ה-40.
נכון, רק ישימו עליו את השנים שאנחנו.
נכון.
חשוב להגיד. שבוא נגיד שמחר מדונה מתגרשת, ומכירה את מייקל ג'קסון, ואהבה גדולה וזה, אם היא לא תעבוד, תעבד בעין ובאלף, את המרכיבים הרגשיים שקרסמו בנפשה עם בן זוגה, אזי היא כנראה גם תיפרד ממספר 2. לכן חשוב... לעשות עבודה בשני מישורים.
אתה יודע.
פנימה ובזוגיות.
לפעמים באים אליי, לא לפעמים, באים אליי, נשים אישה מגיעה אליי ואומרת לי, אני רוצה לדבר איתך על הזוגיות שלי, ואתה יודע מה אני אומר לה? למה לא באתי עם בן הזוג שלך? הרי אני אשב איתך בחדר, ואני אדבר גם עליו וגם עלייך, איך תעביר לו את המסר שאני רוצה להעביר?
כי אני בראש ובראשונה זקוקה, לאוזן קשבת,
קיבלת.
כדי שאני אוכל להוציא את כל נפשי, לא כשבן זוגי לידי, כי אם הוא לידי, אני לא מדבר את הכי מזומן שאפשר.
זה אצלך. מה עושה הנומרולוגיה? הנה, הרמת לי להנחתה.
יפה, הצלחתי.
הצלחת. אצלך אני רוצה לנקות, אני רוצה לשחרר. אצלי באים להקשיב. מה הרעיון? היא באה, אומרת, כך תאריך לידה, כך זה, תספר לי. אתה... בהקשבה. זה ההבדל, אתה בהקשבה. ואז היא מדברת איתך, מוציאה, מנקה, מסתבר, ואחר כך בפגישה הבאה, תביא את הבן זוג. אצלי זה פגישה, והיא באה, ואז היא אומרת, תסתכל בבקשה בתאריך, אם יש לי פרק ב', אם אני בזמן, אם אני בעיתוי, אבל רגע, קורה מצב, וקורה מצב, שיש אישה שזקוקה לגברים אלפא. זאת אומרת, גבר אלפא, הוא לא מורה לילדים. הוא לא מורה לילדים. יש אלפא, פריון כזה, אבל הוא עובד עם ילדים. והיא מאוד מאוד נמשכת לאנשי עסקים, בעלי מעמד, והיא עובדת באזור של, היא עובדת אצל עורך דין מאוד מאוד רציני, והיא מעריצה אותו. ואז אני אומר לה, אז שבעלך ילמד עריכת דין. תגידי לו, לך תלמד עריכת דין, היא תאהב אותך יותר. אבל איך היא תעביר לו את המסר הזה אם הוא לא יושב לידי? זאת הסיבה שאני אומר, בוא תשב, אני אגיד לך מה כדאי לך לעשות כדי שהיא תראה אותך פתאום. אתה מכיר את הדבר הזה? תראה אותך? כי לפעמים כבר לא רואים אחד את השני. קוראים לזה שינוי חוזה, נכון? יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא שינוי חוזה. לקחתי אותך מורה, נהיית לי פתאום גיטריסט, מה?
בזוגיות שינוי החוזה חי לאורך כל חיי הזוגיות. מה? שצריך לתת עליהם את הדעת.
שני מנכלים.
שצריכים להנגיש, לגושש ולדבר, כדי שהזוגיות לא תישבר.
אתה אמרת חברה בה, שאני עושה הרצאות בנומרולוגיה, אני אומר שזוגיות זה ככה, ספק פוגש צרכנית, ספק זרע, צרכנית ביצית. הספק מספק את לצרכנית הביצית, ואז יוצא צרכן. הצרכן בא לצרכנית ואומר לה, תהי ספקית, אז היא הופכת להיות ספקית. מה היא צריכה להביא לו? אוכל והגנה. ואז היא הולכת אל הספק שלה כצרכנית, ואומר לו, תביא לי אוכל והגנה. זה אומר שהגבר הוא אגף הרכש, האישה היא אגף הייצור, והילדים הם החנויות.
אז בוא, כל הכבוד ומחזק את דבריך, אבל אני אגיד, בוא לא נהיה צרכנים עם חטא, לא עם חף, ולא נגיע לצרוח אחד לשני.
נכון, צרכנים
בחטא. היום מעבר לספק הזרע וצרכנית הביצית, לא מעט זוגות הם ספקית, צרכנית, ספק וצרכן, ממקום של עבודה משותפת, בגידול הילדים, בהבאת הפרנסה הביתה, בסדר וניקיון וכו', מתוך זה שהמגדריות הולכת ומשתנה בעידן בו אנחנו חיים.
טוב, אז עידן, אתה למדת, ואתה התחלת את הלימודים שלך ממדרגות מסלו, ואתה התחלת את הלימודים שלך מהעולם האבולוציוני, ואחר כך עברת לעולם המודרני. אתה יודע, אבל הרבה פעמים כאנשי מקצוע, אנחנו צריכים להזכיר קצת לאנשים שבתוך תתי המודע שלנו, אני רוצה לדעת אם אתה מסכים איתי, יש עדיין את המושג אבולוציה. זאת אומרת, לא הכל מודרני בתת מודע שלי. לא בכל דבר אני רואה את זה מודרני. לא כל דבר ייתן לי הסבר מודרני. עדיין המוח שלנו, הקדום, הוא רואה את הדברים פחות מודרניים. ועל זה יש המון המון תיאוריות, נכון? שהמודרניזציה רק מפרקת. היא לא, נכון? המודרניזציה מפרקת את הזוגיות.
ויש את המרכיב הפרוידיאני.
אתה סיפרת לי פעם.
ויש את המרכיב של הילד שעדיין מנהל
אותם. אתה אבל סיפרת לי פעם אחת. שהמודרניזציה יצרה והעלתה את אחוז הבגידות.
נכון. הדבר הזה.
הזה זה הפלאפון שאתה מראה?
הפלאפון. מביא להרבה בגידות.
שעושות את הבתים.
הדבר שאני קורא לו פייקבוק. לא ניכנס פה לזה, מביא מחקרית ללא מעט בגידות, והנגישות הטוטלית מביאה אותנו לזה טוב לי, זה לא טוב לי, זה לא כמו שהיינו עומדים פעם מתחת למרפסת ומנגנים עם הגיטרה ושולחים פרח.
למה
היום,
לא?
היום אנחנו שולחים אצבע לפלאפון ומעבירים אותה הלאה, לשון זכר כלשון נקבה, לטוב ולרע, אבל בוא נתאים את עצמנו לעידן בו אנחנו חיים.
לעידן. תראה, תמיד, כאילו, בשיחות שאני משוחח איתך, אתה אומר את המשפט הכי נכון, כל דבר לגופו של עניין. אבל אם אני רוצה, למשל, להעביר מסר לצופים, והוא מסר שייתן לכולם להבין שברור שכל דבר לגופו של עניין. אז יש מצב, ואני שואל אותך באמת, שהגבר עדיין נשאר גבר, והאישה עדיין נשארת אישה עם כל המודרניזציה, ולאישה קשה לראות גבר שיושב בבית, מחתל, מגדל את הילדים, מביא אותם לגן, מכין אוכל, והיא הולכת לפרנס. האם יש גיל, ואני שואל אותך, כי לפי הנומרולוגיה, בין גיל 41 ל-49, זה לא יעבוד יותר, כי נשים בכל זאת רוצות לראות בבית את הביטחון הזה, וזה אבולוציוני, זה תת מודע. אני אשמח שלא תגיד לי לגופו של עניין, כי זה נכון, אני אשמח שתנסה לתת לי, כאיש מקצוע, האם עדיין יש כזה דבר, שתת המודע קשה לו, לאישה נאמר לראות את הגבר הזה, ולגבר לפעמים מאוד מאוד קשה לראות את האישה, שפתאום היא נורא זכרית כזו, ופתאום נותנת לו פקודות כל היום, ופתאום, כי יש עדיין את המשחק הזה, שנקרא הזכר והנקבה, לא?
מתוך מה שאמרת וביקשת, אני אכבד אותך.
תודה רבה לך.
ואני אומר שמעבר לתת מודע, עדיין במציאות ובהווה שבו ובמציאות שבה אנחנו חיים, יש עדיין תפקידים מגדריים. מה הגבר עושה ומה האישה עושה.
במציאות או שבה... לא הבנתי.
בעידן בו אנחנו חיים.
זה עדיין כי זה אבולוציוני.
עדיין, מבחינה אבולוציונית, יש תפקידים מגדריים שהגבר הוא הצייד, והאישה היא זו שיושבת בבית,
המלקט.
מגדלת ומחתלת ומפתחת את הילדים. זה עדיין קיים, יחד עם זאת זה משתנה.
ולאן כן... אנחנו מגיעים עם השינוי הזה? לגבר?
אני מקווה, אני יכול לדבר על התקווה שלי.
כן.
שנגיע לשוויון מעמדי, לא רק בתפקידים, אלא גם בשכר, כי יש היום...
שכר, אני מסכים איתך. לחלוטין, אין פה ויכוח.
כל דבר ועניין, גם בתפקידים, במשק לכאן ולכאן, וגם שתהיה קבלה בעוד שנים, שאם הגבר נשאר בבית עם הילדים, והאישה מביאה... את הכספים, שזה יהיה בסדר ומקובל, ולא יגידו, הלו, מה קורה פה?
חכה, אני מתקיל אותך.
תתקיל.
יש טסטוסטרון. הורמון גברי.
גם לנשים יש אותו.
לא, אבל הורמון גברי.
נכון.
יש אסטרוגן, הורמון נשי.
נכון.
יופי. ואנחנו במזרח התיכון, אחי. ובמזרח התיכון, אנחנו מוקפים בערבים, שהם לא מבינים את המושגים שאנחנו מדברים עליהם.
Objection, your honor.
לא. הם לא מובן, רגע, חכה לפני זה, דקה, תרשה לי. אצלם אישה, זה לא כמו שאצלנו אישה. רגע, תן לי. אתה איש מקצוע, אני שואל אותך.
נכון.
אתה איש מקצוע, אני שואל אותך. חייל, שיוצא לקרב, והוא מלא באסטרוגניות, הוא לוחם טוב יותר מחייל מלא בטסטוסטרוניות, תרשה, תן לי, איש מקצוע.
אני שואל אותך.
ממש כאיש מקצוע.
ואתה מבקש תשובות שהן שחור או לבן.
אני רוצה.
כן או לא. נכון.
כן, אני רוצה.
יחד עם זאת.
אתה רופא.
אני אלך אחורה, אני לא רופא, אני בא מהפסיכותרפיה.
אתה פסיכותרפיסט, אוקיי.
ואני אומר, גם בעניין הערבים, לא יודע אם יש לך חברים או לא, יש
לא, עזה.
לי יש חברים.
לא, עזה סוריה.
אז הסוריה,
האויבים שלנו.
אז הסוריה, אני הייתי שם אחריך, ואם היית שם אי פעם, וראיתי דברים אחרים.
הייתי.
ולכן בוא לא נהיה אנטישמים.
אני לא אנטישמי.
לגופו של עניין, לפני 20 שנה לא היו חיילות ביחידות קרביות, נכון להיום יש.
טוב.
לא היו טייסות, נכון להיום יש.
לא אמרתי שלא, ידע.
ואני אומר שנכון, תמיד שאלתי. יישאר מרכיב של זכר או נקבה, ובתוך זה עם קשר להורמונים שלנו, ובלי קשר להורמונים שלנו, יש לגברים בגדול, לזכרים, יתרונות כאלה ואחרים.
תן לי.
ויש לנשים יתרונות כאלה ואחרות.
אוקיי, אז אני אעשה את זה יותר פשוט. תצפיתנית עם לוחם. הנה, תצפיתנית ולוחם. אי, יש לה קול נקבי, והוא שומע באוזן קול נקבי. תשים לב, בצד ימין יש אויב. הגבר שומע קול נקבי, זה עושה אותו זכרי, והוא רוצה אפילו להשוויץ ולהראות לאיזה גיבור הוא, ואז הוא נהיה יותר חזק מול אותו מחבל. זה משהו ש... וואלה, אין בזה משהו?
יש בזה משהו, ובוא אני אחזק את מה שאתה אומר, ואני אלך עוד יותר. מגדרית, בגדול, אנחנו נמשכים גברים למראה עיניים, ואפרופו מה שאמרת, נשים נמשכות יותר למשמע אוזניים.
נכון, מסכים.
ולכן, שוב, יש הבדל, זה לא שאנחנו אותו דבר, אבל בוא לא ננצל את ההבדלים האלה ממקום של לשלוט או לנהל, אלא ממקום של את האחר לקבל.
אני מקבל. שזה לא יישמע שאתה רק מקבל ואני לא. אני בכוונה נתתי לך דברים ואני אשאל אותך עוד הפעם. וזה עדיין אלמנטים של מה שאני רואה בנומרולוגיה ומה שאתה. מדינת ישראל מגיעה למצב שיש הרבה מאוד לוחמות ומעט מאוד לוחמים. בוא ניקח גישה, אנחנו מאוד פתוחים, אנחנו מאוד מקבלים, ויש עכשיו לוחמות ואין לוחמים כמעט, כי אתה יודע, נשים פתאום נהיו הכל, אנחנו הסחרים, פרגנו, הכנסנו אותם, ויש לנו לוחמות, בכמויות אדירות, יוצאות לקרב, אחי, פנים מול פנים לכבוש יעד, פנים מול פנים, ככה, אנחנו לא נוכל רק דרך, גם אני הייתי שצבא, אנחנו לא נוכל רק דרך תה-תה-תה-תה יריות של מטוסים לגמור, אנחנו צריכים גם את החיל רגלי. האם אתה חושב שלוחמות בלבד הולכות מול לוחמים דאשניקים, בכוונה אני אומר, אין להם שום אלמנט מודרני, הם מנצחות פנים מול פנים? בהורדות ידיים, במכות, בדקירות, הם יצליחו?
תלוי איזה אימון הם עברו. ושוב, אני אומר לך, שזה לא מתחום התמחותי,
לא, זה טסטוסטרון ואסטרוגן, לזה התכוונתי.
זה לא קשור לטסטוסטרון ולאסטרוגן.
למה?
ואז אני אענה לך, נכון, לא יהיו זה, אבל עוד לא הרבה שנים, לא יהיו לוחמות ולא יהיו לוחמים.
בסדר, זה רובוטים.
הכל יהיה לוחמה רובוטית, בינארית, עם תבונה מלאכותית.
טוב, זה שלא יישמע שאני עכשיו אומר, שלא צריך לוחמות וזה... אבל אתה יודע,
אבל שוב אני חוזר
ואומר, המספרים מדברים אצלי ואצלך,
אבל שוב אני חוזר ואומר, בלי קשר למספרים ופסיכולוגיה, יש הבדל בין זכרים לנקבות, בטבע בכלל, וגם במין האנושי.
עכשיו זה התכוונתי.
בוא נלמד לקבל את זה, אבל בוא נלמד לא להשתמש בזה,
הגענו לעמק השווה.
ממקום של לשלוט ולנהל.
הגענו לעמק השווה.
אני שמח.
זה עמק השווה. רציתי לשמוע שאת המשפט יש הבדל, כי יש נשים...
כגבר...
יש נשים שחושבות שאין הבדל כבר.
כגבר, שוקי, אם היית מקשיב לי קודם, אמרתי את זה כבר מספר פעמים.
לא שמעתי.
מקודם.
לטובת השיחה לא שמעתי.
נכון, אתה אחלה גבר.
אני... מלא בטסטוסטרוניות, עוד משהו. יש מצב שהעין שלי מעבירה מסר לתת מודע, ובעקבות המסר שהיא מעבירה, התת מודע מפריש הורמונים וכל מיני כאלה. יש מצב כזה?
כן, יפה. העין. איך שאתה רואה את הדברים.
כן, אני רואה עין.
כמובן.
וגם האוזן. נכון. Okay. האם ייתכן מצב שגנן, הרבה שנים בגן ילדים, והעין שלו רואה ילדים, והאוזן שומעת קולות של ילדים, נאמר ילדים קטנים, האם יש מצב שהתת מודע יפריש הורמון נקבי יותר מהורמון זכרי בגלל העיסוק שהוא עוסק?
לא יודע, שווה מחקר. לא יודע להגיד לך.
אבל מה, שווה מחקר זה נכון, אבל מה לדעתך, כאילו בלי, האם יש בזה היגיון?
אני אגיד לך מתוך זה, ואם דיברת מקודם על חיילות וכו', ידוע שחבר'ה שעברו איזשהו אירוע של פוסט-טראומה, שכשהם נחשפים למשהו, זה מפריש במוחם משהו ששוב סוגר את נפשם. אם זה יקרה בגן ילדים, צריך לבדוק את זה. כמו שפעם אמרו שאני הומו בגלל אמא שלי, איך שהתנהגה וכולי וכולי.
נכון.
והיום כבר גילו את המרכיב הגנטי.
נכון, סיפרת.
ולכן בוא כל דבר שווה מחקר כדי להבין מה יביא יום המחר.
אז יצא חרוז. איזה גדול. טוב, אני יכול לענות לשאלה. כן.
בבקשה.
תגיד, אתה מאמין בשינוי שמות? כאילו, אתה מאמין בדבר הזה? אתה שמעת על כזה דבר? שיניתי שם, שיניתי גורל?
ברור. שמעתי ולא מעט.
ואתה מאמין בזה?
אם מי שמשנה את שמו, שוב, אני אגיד זה פסיכולוגיה.
ברור.
תשנה מפוצי למוצי, וישתנה לך כל החיים, אז יאללה.
זאת אומרת, אתה אומר, מבחינה פסיכולוגית, אם זה משפיע עליך וזה גורם לך לעשות משהו, יאללה, אז תחליף.
חד משמעית.
טוב, אז עכשיו מהצד שלי קצת. כן. שם פרטי, זה משהו שאתה מקבל ביום שאתה נולד, אתה שומע שם. האותיות הם תדר. זה כמו תדר. תדר שנקלט בתוך האוזן ולא בעין. כי אנשים אומרים, מה שכתוב קובע, לא, 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 לא. האותיות. עכשיו, אם אני אקרא לך, מאמי, ואני אקרא לך, מאמי, ברור שאתה תגיב, נכון? אתה שומע צליל רך וצליל, נכון? אוקיי. אז כוח האותיות בא ואומר שעם הזמן אתה מפתח תכונה נרכשת של רצון ושאיפה, נרכש, שגורם לך לרצות ולשאוף משהו מסוים. זאת אומרת, שם דוגמה, אם בשם עידן, כן, אני אעשה עידן, כדי שיהיה קצת יותר לגביך, זה 7-1-4-5, עידן זה 9-8, עידן זה 8, תת המודע, כל מי שקוראים לו עידן, והמספר שלו יוצא, אני רוצה לראות שלא טעיתי, אלוהים שמור, כן, זה 8, אז הוא אדם מאוד, השאיפה שלו והרצון שלו, זה שאפתנות, הישגיות, אנרגטיות, יכול כמעט לעשות הכל, ופה מקור הבעיה שלו, לכן הוא צריך לעשות דבר אחד, ושהוא מתמקד, הוא אינסופי, כאילו, זה הרצון, הוא אומר, אני הולך, הוא חומרי, הוא רוצה לחפש גם את החומריות, והוא מציתי, הוא עושה משהו ורוצה עוד הפעם, והוא רוצה עוד משהו ורוצה עוד הפעם. ותת המודע שלו, אחר לחלוטין, אין שם את המספר 8, אין שם את התכונה הזו, ואין את המסלול הזה בכלל. מה שקורה, שהשם מתחיל לייצר תכונה נרכשת, שבוחר את הבחירות שלא קשורות ל-GPS שכתוב לו פה מאחורה. GPS אחר לגמרי. זאת אומרת, ביהדות, אם מחליפים שם, מחליפים את הנהג. זאת אומרת, פה יושב הנהג, ופה יש ה-GPS. אם אתה מחליף את הנהג למסלולים שרשומים ב-GPS פה, שזה בעצם מה שעושה הנומרולוג, אתה מוביל את האדם להתחיל לבחור את הבחירות הנכונות שלו. ואז הוא מתחיל להצליח. ואז אומרים, הנה, שינה לי את הגורל. זה קצת מתקשר, אתה יודע, לזה שתכונה נרכשת וכו'. פה שואלת עידית לוי, אני רוצה להחליף את שם המשפחה, האם אתה חושב שזה יעזור? וילידת 1970. בוא נקה פה את השרלטנות. יש גיל ששם כבר לא משפיע. הרצון שלך והשאיפות שלך כבר לא יבחרו, אלא תת המודע הגיע לשלב בינה, והוא זה שבוחר. את נמצאת כבר בשלב בינה. תחליפי ל-17 שמות, לא תהיה לזה יותר השפעה. למה? כי את צרובה עם השמות הקודמים. אז תאר לעצמך עכשיו 30 שנה, אתה עידן. שאפתן, הישגי, יום אחד אתה מחליט להחליף את השם, לשם אחר, שאתה פתאום רכוכי כזה.
לשוקי.
לא, לא, שוקי זה חזק. רכוכי כזה וזה. אז מה, למחרת שינית את התכונות שלך? פתאום הכל משתנה? פתאום אתה מישהו אחר? אין מצב. צריך 30 שנות נסיעה בכביש, כדי שהשם ההוא ילך. אז בגיל 60 אולי זה ישפיע. אז שלא יעבדו עליכם, שלא יעבדו עליכם. שינוי שם בגילאים מסוימים כבר לא רלוונטי. גיל 5 רלוונטי, בגיל 10 ישפיע. גיל 10 רלוונטי, בגיל 20 ישפיע. אז עידית לוי, תחליפי לאיזה שם משפחה שאת רוצה, ובואי נתחבר למה שאמר עכשיו עידן. אם זה עוזר לך ועושה לך טוב, ונותן לך תחושה נהדרת, לכי על זה, אחותי. אבל אם את חושבת, שעשית בחירות כאלה, זאת אומרת, שהחיים שלך לא משהו, ואת הולכת להחליף עכשיו את השם, והנה החיים שלך הולכים להשתנות, נפשית, רגשית, פסיכולוגית, אם זה זה, שוב אני אומר, גם אני אומר, לכי על זה. אבל תזכרי, מאוד מאוד חשוב שתדעי, שמה שקובע בעיתויים שאת נמצאת, זה הבחירות שעשית, שלא נוכל להתעלם מהם, המהלכים והעיתויים שאת נמצאת כרגע, הסתכלתי על השם, אם הייתי פוגש אותך בגיל צעיר יותר, כן, הייתי אומר שעידית גדות יעשה לך טוב, אז תחליפי לעידית גדות, אבל הטיימינג שאת נמצאת מוביל אותך השנה להתחלות חדשות בחיים, אז אתה יודע מה יקרה? היא תחליף את השם. בכל מקרה יהיו להתחלות חדשות, ומה היא תגיד לכולם? הנה. אתה רואה? הנה, החלפתי את השם, והנה התחלות חדשות. אז שיהיה לך בהצלחה. שזה, מה אתה אומר?
שזה הכי חשוב.
נכון. תגיד, קורה לך מצבים שאתה נמצא בתוך, עוד מעט, אגב, אני רוצה כבר אוטוטו לעבור על הספר שלך. אתה תקריא משהו ממנו? או שקודם נדבר על דומיניות?
מה שתרצה, אני אעשה. אפשר לדבר בקצרה על דומיניות, מה שאמרת מקודם, שהגיעו אליך אנשים. שוב, היה חוקר ששמו קינסי, שבשנות ה-40.
אז אנחנו מדברים עכשיו על זה שיש, על הנושא שנקרא דומיניות.
דומיניות.
כן.
והחוקר קינסי בנה מנעד של 7 מרכיבים מהטרוסקסואליות לחלוטין ועד הומוסקסואליות לחלוטין. הומוסקסואליות, לסביות.
כן, כאילו.
אוקיי? יש 7 מרכיבים. זה לא הומו, דו, סטרייט. אלא יש 7 מרכיבים ש... מי הומוסקסואל לחלוטין, כ-10% מהאוכלוסייה, הומוסקסואל לסבי, ועד הטרוסקסואל לחלוטין.
זה יגדל 10%?
אני מאמין שכן.
אבל לא ל-50.
לא ל-50. זה יגדל, ואולי יצאו עוד אנשים מהארון, מפחות חשש ופחד וכו'. אבל יש, נכון להיום, גם עוד מרכיב אחד שפותח שהוא אמיני. שאני לא...
אחוז, אמרת לי.
כן, שאני לא סטרייט, שאני לא גיי, שאני לא בעניין של שום דבר מיני באשר הוא. אני א-מיני. נכון להיום, המנעד הוא מאוד רחב, ובגלל, שוב אני אגיד עם הרבה כאב, אבל ממקום מקצועי, שאנחנו לא כיונקים, אנחנו לא חיות מונוגמיות, אנחנו תחת, מונוגמים תחת המשטר של שברת הכוס וזהו. game over, גם נשים וגם גברים רוצים להיות ולחוות ולהתנסות, ונכון להיום, פותחים את הקשר, חלק בהסכמה, חלק בבגידה וכו', עם התנסות כזו או אחרת, עם אותו מגדר, עם אותו מין.
זה הדומיניות כאילו?
זה הדומיניות.
זאת אומרת, גבר ואישה מביאים גבר, והגבר עם הגבר מביאים, וגם עם האישה.
נכון.
זה הדו שלו, הוא הדומיני, היא לא.
נכון, או לחילופין, אישה מביאה עוד אישה, והיא רוצה וכו'.
כן.
כל מקרה לגופו, או נגיד לחילופין, שהומו ולסבית מתחתנים בהסכמה, בהבנה וכו', עושים ילדים ומדי פעם גם מקיימים יחסים, אבל בדרך כלל הולכים לשכן או לשכנה, לשון זכר גלשון נקבה, כדי לקיים את התאווה שיש להם. ממקום של הסכמה ואכפתיות.
אתה חושב שהסכמה לא תביא למשבר?
שאלה טובה. כל עוד יש הסכמה לפתיחת הקשר באשר הוא, וזו הסכמה עם חוקים, עם גבולות, עם מגבלות, שמוסכם על שני הצדדים, סטטיסטית אנחנו יודעים שיש פחות מקרי גירושין.
לא יכול להיות.
מאשר בזוגיות רגילה.
לא יכול להיות מצב, ונחזור לדומיניות. דומיניות. אישה נשואה לגבר, בחיים הוא לא דיבר איתה על זה. הכל טוב ויפה, ופתאום יום אחד הוא בא ואומר לה, תקשיבי, אני דומיני. אני רוצה עכשיו גם אותך וגם אותו. עכשיו, הוא, אתה יודע, חומרים בגוף וכו', הוא לא מודע עדיין, נכון? שיעלו לו חומרים בגוף. והוא עושה את ההתנסות הזו. זה לא מסכן, גם אם יש גבולות, זה לא מסכן את המערכת הזוגית, שפתאום הוא ירגיש נורא כיף שם, והוא פתאום יגיד לה, תשמעי, אני כבר לא יכול להיות איתך.
אכן זה מסכן, וזה יכול להביא מעבר לקרבה הפיזית, גם לאינטימיות רגשית, שעלולה לפרק את הקשר.
אינטימיות רגשית כלפי
לא הבן או בת זוג. כן. זה יכול לחזק את האינטימיות. לפעמים אם אוכלים במסעדה אחרת, רוצים לאכול יותר בבית.
כן.
שוב, כל...
בתנאי שהאישה מבשלת כמו שצריך.
נכון, וגם הגבר מפנה מדיח כמו שצריך.
לא, תעזוב, עכשיו מדברים על מבשלת, הבנת את הראש שלי.
הבנתי את הראש.
אז תזרום איתי.
יאללה, זרמתי. אבל, עם כל הסיכון, אם יש הסכמה, גבולות, נתינה לשני הצדדים, זה יכול להוות מנוף למערכת היחסים.
יש היום הרבה דו-מינים, או רגע, האם אנחנו נולדנו דו-מינים?
לא, נכון שבתחילת העובר הוא עוד לא זכר או נקבה.
נכון, ידעתי.
אבל בוא נפריד בין דו-מינים מהמקום מה אני גבר או אישה, לבין דו-מיני למה אני נמשך. נכון שבשבועות הראשונים אנחנו עוד לא גבר או אישה, ובשבוע 15 אז עושים אולטרסאונד ורואים אם אני זכר או נקבה. רבים מאיתנו לכל קשר, בהתפתחות, בהתבגרות, לפעמים נמשכים לבני מיננו.
כן, יש גיל כזה, נכון? 12, 11.
כן, שלפעמים וזה קורה.
חבר'ה, בנים קופצים על בנים ואיכס בנות.
נכון, וזה גם נובע הרבה פעמים לפעמים מחרדות ולחצים, וזה מה שנותן לי קרבה והכרה ודימוי וערך עצמי. ועם השנים אנחנו יותר מבינים מה אנחנו על הרצף, מי חד מיני כזה או כזה, סטרייט או גיי, ועד דו מיני שמדי פעם או חי בזוגיות כפולה, או שמדי פעם הולך ותואם את השכן או את השכנה, בהסכמה.
בסדר, אתה הראית לי את הפלאפון, ואמרת בגלל. פעם, נאמר, בן אדם נסע לחוץ לארץ, מחר, לא יודע מה, בארצות הברית, וסיפר שהוא הרוויח, ו17,000 הפסידו. אבל הוא זה עשה רעש, וכולם התנסו, מנסים. לא יכול להיות שעכשיו אתה שומע, בתוך העיסוק שלך, שבעקבות, ההוא שמספר לאהוב, שמספר וברשתות והכל, שהקטע הזה של הדו-מיניות, זה רק רצון להתנסות. הוא לא באמת דו-מיני, אבל בגלל שכולם מספרים, אז גם אני רוצה לנסות.
בוא נראה,
השפעה סביבתית.
בוא נראה מה ההגדרה. יש, שוב, שלושה לא מרכיבים יקרה. שאמרת, יש מרכיב גנטי,
כן.
מרכיב אישי פסיכולוגי,
השפעה.
ומרכיב סביבתי. ממרכיב סביבתי בקשר הזוגי, ועד מרכיב סביבתי חברתי. יש המון המון מרכיבים לצורך העניין. ישבתי בכלא 7 שנים. קיימתי יחסי מין עם גבר. זה עושה אותי דו-מיני, זה עושה אותי הומו, זה עושה אותי, או שזה מה שהיה.
צורך, היה לי צורך.
יפה.
צורכים, מה לעשות? כל דבר,
יפה, כל דבר ומקרה לגופו, ממקום שאני אשב מול אדם, ואני אקשיב לליבו ולנפשו, כדי להבין ולהבחן,
מאיפה זה בא?
איפה הוא על הספקטרום של 7 מרכיבים, בין סטרייט לגיי.
וואלה, נושא משהו, אה?
רב הנסתר על הגלוי, אבל לאט לאט נגלה יותר.
נגלה, ויותר. כן, תשמע, זה הולכת להיות תוכנית. תראה, בוא נדבר קצת על הספר שלך. תגיד, איך מתחילים? אני כתבתי, כן, ספר, אבל איך פתאום? בוא נה, איזה תמונה הבאת פה מאחורה? בן כמה אתה? אחי, מה זה? דוגמן צמחת. תגיד, בום, כתבתי ספר? או... בום, נוצר טריגר והחלטתי לכתוב ספר.
לא, הספר הזה, ותודה על השאלה, הוא נוצר מזה שהייתי כותב הרבה, בכל עיתון באשר הוא, ידיעות, מעריב, ישראל היום, הארץ, היו לי טורים קבועים שהייתי עונה וכותב, ומתוך כל זה קוששתי את כל מה שכתבתי.
כל מה שכתבת נמצא פה?
הרבה ממה שכתבתי. יש עוד הרבה. יש לי 4 ספרים. זה אחד הספרים.
סבא שלי, סבא שלי, הוא היה מקובל. הוא היה אומר לי ככה. תיקח ספר, אני רוצה רגע את המשקפיים, תיקח ספר, תיקח את שני הצדדים ככה, תחזיק באמצע, תשאל שאלה, בלב תגיד את המספר של השורות, שמה מחכה לך תשובה.
אוקיי.
אז איזו שאלה היית אומר לי לשאול? הרי זה ספר מקצוע. אז בוא נאמר, איזו שאלה היית אומר לי לשאול? שאלה זוגית או שאלה אישית? תכוון אותי רגע. אני הולך ספר שלך.
את אשר בלבך.
נראה כבר, נו ידע, אני מחכה שתגיד כבר.
שאלה אישית.
אישית, תודה רבה לך באמת, כן. השאלה האישית שלי אומרת ככה, אם אני עכשיו בזוגיות אחרת וצעירה יותר, האם זה ישפיע עליי בלהתאמץ יותר או בלהתאמץ פחות? או פשוט לזרום עם זה. מספר 8. אני הולך לשורה מספר 8. פותח, ואז אני הולך, וגינמוס כתוב פה, וואי, וואי, מה יצא
לא,
לי.
לא, בוא אני אעזור לך. רגע, וגיניזמוס.
וגיניזמוס, התמכרות למין.
בבקשה.
זה מה שיצא לי. זאת אומרת, עכשיו בעצם, יש פה את המושג שנקרא, זה, נו, איך קוראים לזה? עמוד, אני לא יודע איך לקרוא, זה פרק קטן, של התמכרות למין. התלהבות ממין יכולה להיות דבר חיובי, אם המין משמש מקור ליצירתיות ולביטוי אישי, מצבים פותלוגיים. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הטיפול בהתמכרות הוא פסיכולוגי ותרופתי, בשונה מהתמכרות לאלכוהול וסמים. זאת אומרת, מה שזה אומר לי, ותתייחס, זה שיכול להיות, בגלל שעכשיו אני בגיל הזה, ואני בזוגיות נאמר עם בחורה צעירה, אני יכול להתמכר לנושא הזה שפתאום, אתה יודע, מתעורר אצלי משהו, ואני רוצה עוד ועוד ועוד, ואז נוצרת התמכרות.
בוא נגיד שיש 3 מרכיבים. שימוש, יש 3 מרכיבים, שימוש, תלות, התמכרות. שימוש זה שאתה מדי פעם משתמש, זה תלות, זה כשאתה בלחץ, במתח, אתה כל פעם רץ לזה, למין וכו'. לא, כדי להירגע. התמכרות זה מנהל אותך, זה פוגע בך בעבודה, זה פוגע בך כלכלית, זה פוגע בך בזוגיות וכו'.
התמכרות כאילו, אפילו לרוץ ולראות סרט ואתה יודע.
זה תלות.
זה תלות, יופי, תגיד.
לרוץ לראות סרט זה תלות.
נהדר.
ואם הדבר הזה מנהל אותך וגורם לך לבזבז את כספך, לפגוע בזוגיותך, לפגוע בעבודתך, הרי אתה מכור וחשוב לתת על זה את הדעת. אבל בוא נגמור את תוכניתנו.
בוא נגמור.
בוא נסיים את תוכניתנו בחיוביות ולא בהתמכרות, שאם נהיה רגישים אחד לשני, ועם נתינה והכרת השוני, פחות נריב, יותר נתחבק, יהיו פחות גירושים, יהיו פחות התמכרויות, ויהיה יותר חיבוקים במדינה הזאת ובעולם בכלל.
זה בצד שלך אתה מסיים, עכשיו אני אסיים בצד שלי. מתי תיכנס לזוגיות? בעילום שם, 13 במרץ 1962. נגיד, 1962, מתי תיכנס לזוגיות? לפי העיתוי ולפי הגיל, זה לא גורל כבר, במקרה שלך, כי בתוך מערכת הגורל שלך, יש בית קרקע ושני ילדים, אז אם יש לך שני ילדים, אז בעצם לא בגיל הזה את תביא ילדים, ואת הגורל שלך עשית, ולכן את נמצאת בעיתוי שנקרא עיתוי המשוב, את מקבלת משוב על 5 שנים אחורה, בסביבות מרץ הקרוב, את נכנסת לשנת השינויים שלך, תעשי איזשהו שינוי, כנראה צריך לעשות איזשהו שינוי, כי מתי תיכנס לזוגיות, זה אומר, כנראה הרבה זמן אלך, והשינוי הזה להערכתי, יביא לך את הזוגיות.
בשמחה, עם כוכבית קטנה, עם הרבה כאב, לא יודע, אבל אם היא ילידת 62, ילדים היא כבר לא יכולה להביא.
ברור, אז אם כתוב לשני ילדים, היא הביאה.
יפה.
כן. אז גבר עם 2. טוב שיהיה, על מה שאני מביא, אם יבוא עם 4, אז שניים לא יסתדרו איתה.
כל עוד תהיה אהבה, זה מה שחשוב.
אתה הרבה מדבר על אהבה.
נכון.
נכון? אהבה זה החומרים, או שזה משהו אחר? בזה נסיים. אהבה.
משוררים כתבו עליה.
מה זה אהבה?
ציירים ציירו אותה. זה עדיין תכונה אלומה, האהבה. מבחינתי, מה זו אהבה, אם שאלת?
כן.
אהבה מעבר לכימיה וכולי, שמשתנה אצל כולנו, נמדדת בעשייה. בוא ניתן אחד לשני את צורכנו, וזה יבטא את אהבתנו.
זה לא במילים.
נכון.
נכון. יש מצב פעמים שאישה שואלת את הגבר, אתה אוהב אותי? הוא אומר לה, בטח, קניתי לך בית, קניתי לך אוטו. הבנת?
הבנתי.
ואז היא אומרת, תגיד לי, אני אוהבת אותך. לא, קניתי לך בית.
ולכן, כל אחד זקוק לשמוע את אהבתו בדרכו שלו, ובוא נתאים את עצמנו למי שלצידנו.
אוח, שיחה הייתה לנו היום, דוקטור עידן מיליצ'ר, ואני, כמובן, תציג אותי רגע. תציג אותי.
שוקי גבאי, האחד, היחיד והמיוחד, מספר אחד.
תודה רבה לך. אז אנחנו נסיים, היה ממש כיף, אני מאוד נהניתי, כי זאת הייתה באמת, היום דווקא הייתה לנו שיחה אישית, וזה יצא לנו אולי טוב, כנראה איתמר סידר לנו את זה, אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, כרגיל, או בפעם הבאה, ולא לשכוח, נא לשתף, אני עונה לכם שאלות, זה יד רוחצת יד, כל מי שעניתי לו, לקחת את הפודקאסט הזה, ויאללה, להפיץ אותו ולהפציץ אותו, ואני אמשיך יחד עם עידן, שגם יענה לשאלות צופים ומקשיבים, על הבעיות שלכם וקדימה לכתוב, וזהו, ביי בינתיים, נכון?